יום חמישי, פרשת קוירח, בית דרש חודש תמוז, רבותיי. אנחנו מתחילים בסיפור היומי. והולך מאיר אוהל העידו וחפר עליהם. סיפר האדמו"ר משטריקוב זצ"ל, שהוא שמע מהרב החסיד רב משה שרייבר, שפעם הוא נכנס לבית של החזון איש בערב יום כיפור, איזה יהודי עמיד, שעסק בפרנסה שלו ביהלומים, הוא קש ברכה מהחזון איש לקראת השנה החדשה. החזון איש עיכב אותו קצת זמן, והוא התעניין אצלו על הפרנסה בבית, ועוד כל מיני פרטים ושאלות. אותו יהודי התפלא, זה הזמן עכשיו להתעניין בדברים פשוטים? ערב יום כיפור, החזון איש ענה לו, החזון איש אמר לו שזה התפקיד שלי בערב יום כיפור, להתעניין ולשמע מיהודים מה המצב הפרנסה שלו, פשוט הוא יקיים לשמוע. באמת רבינו זצ"ל קיים את הסיפור הזה הלוך למעשה. כל האנשים שהיו באים אליו זוכרים איך הוא היה מקבל את כל אחד בערב יום כיפור, גם בערב יום כיפור. בלבביות, במאור פנים, מאחל להם שנה טובה ומבורכת בשמחה, תוך כדי שהוא מתעניין במצב הרוחני והגשמי שלהם. פעם נכנס אליו איזה יהודי, תלמיד חכם, אנשי שלמה, הגיש לו קבית לקנאות בערב יום כיפור. כשהוא קרא את הפתק, אז הוא שאל אותו, לפרנסה אתה לא צריך? אז אני נזכר שהוא באמת שכח לכתוב בקשה לפרנסה. באמת באותו שנה הייתה לו אכן דחיקות גדולה בפרנסה, זאת אומרת, עד שהוא הגיע לרב. אז הוא מיד נענה, שאמר, ודאי, ודאי שאני צריך פרנסה. ואז הוא הושיט לו את היד, החיל לו במאור פנים, פרנסה ברווח. ואותו אחד העיד אמת שבאותו שנה הוא הצליח באיזה עסק למעלה מהשואר, הוא ראה שברכה של רבנו עשתה פרי. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. סיפור שסיפר גם הצדיק ולמלך בידרמן, שליטה על החומרה של פגיעה בזולת. מספר שהוא שמע מיהודי שגר בבני ברק, שיום אחד הוא היה לו כאבים, פינו אותו לבית חולים, גילו שהוא סובל מאבנים בכליות, קבעו לו ניתוח, קבעו לו תור לעוד שבוע, בינתיים שחררו אותו אחרי שהביאו לו תרופה שעברו לו הכאבים. באותו שבת, בשבת הקרובה שאחרי השואה בבית חולים, הוא היה בירושלים, תן איזה חבר שכבר הימים, במשך השבת הם העלו ככה זיכרונות עם מי קדם. תוך כדי הדברים, אז חבר שלו שאל אותו אם הוא זוכר את רוחליה. רוחליה זה הייתה איזו אישה קשת יום שהייתה, הדרך שלה היה ללכת, הייתה נכנסת לכל בית שהסכימו להכניס אותו וגם לאיפה שלא הסכימו. בכל מקום שהגיע היה ממש ששון ושמחה. בזעקות שלה הייתה שוברת כלים. טוב, שהוא שמע את השם של האישה הזאת הוא ממש נבהל, הוא נזכר שהוא בעצמו עולה לה בילדות שלה, באחד הפעמים שהיא הגיעה לבית של ההורים שלו, וממש במר נפשה היא התחילה לעשות שם את הנזקים, לשבור כלים וכדומה. ואז הוא לא שתק לה, אלא השיב לה מנה אחת אפיים, עד שהיא יצאה מהבית אבלה וחפויית ראש, הוא אומר, מי יודע אם לא על זה, באו לה עכשיו היסורים. מיד יום ראשון הוא לא התמאמה, הוא שלח מניין של אנשים בקבר של הבר המנוחות לבקש מחילה. אחרי זה הלך לרבי שלו, שייעץ לו להדליק נרות לילי נשמתה במשך שבוע, עד אחרי הניתוח, היא לא השאירה זר של פיומן. כשהגיע היום של הניתוח, הוא נסע לבית חולים, ואז עשו בדיקה CT, לפני הניתוח, בדיקה שנייה, רגע לפני, ואז כל הרופאים השתוממו לגלות שהכליות שלו נקיות להפליא, ואין בהם אפילו אבן אחת. נודם לחווה ירוי. כן, חוכמה מסילת ישורים, כתוב במסילת ישורים פרק ד' וכן כל שאר דרכי חסד. כעניין ברו מזה כאבא, או מקצת נפש ככל הנפש, שמוזכרים בדברי חכמים שדרכי החסד הם לקבל את המעט כמרובה. בעלי דרך מביאים לפני כ-45 שנה סיפר רבי מנחם הוא חלם חלום, שהגאון מפוביניץ, היה אח שלה עם רמז, שאל אותו על הסיבות לטרגדיות שפקדו באותו תקופת הקהילה, אז הגאון ענה לו שפעם, בעבר, כשהיה טרגדיה בקהילה, אז הצער היה משותף לכולם. ואותו עוגמת נפש כיפרה על האבונות של כל מי שהצטער ולקח ללב את הכאב. אבל כיום שלא מצטערים כל כך בצער הזולת, אז כל יחיד מתנסה בכאב אישי לחפר את האבונות שלו. השם ירחם. קולחי לב ייצור וקולחי לב תירוש ודוגון, ראשי שם אשר יתנו להשם לכל נסעתים. ככה נקרא בפרשה בעזרת השם. בשלמים מציון מסופר שבאחד ימי בין הזמנים, כשהרב פלמן היה באיזה אחד המושבים למנוחה קצרה, אז הוא עסק שם בלימוד של הלכות תרומות ומעשרות. באחד הימים הוא למד שם את ההלכה של אילן שנטעו אותו בתוך הבית, אם זה חייב במעשרות או לא, הפירות שלו. שיטת הרמב״ם שזה חייב, אם דרבנן, הרי בצובר שאפילו מדרבנן לא חייב. והוא העריך הרבה ללמוד את הסוגיה עם הברור של כל הפרטי הדינים. יום למחרת התקשר איזה אדם ושאל בדיוק את השאלה הזאת, הוא שאל ירק בתוך הבית, גדלו כמה ירקות והוא רוצה לאכול, האם הוא צריך לעשר? טוב, אז כל אחד שהיו שואלים אותו היה אומר, בלי לדעת את כל פרטי הדינים, הוא היה, שזה טבל גמור, חייב לעשר בברוכה. אבל עכשיו, אחרי שהיה עסוק עכשיו רובו בדינים האלה, אז הוא ענה לו, שכמעט זה מחלוקת הרמב״ם והרייבד והשולחן ערוך לא יוכריע בזה, אז עם אלה צריך לעשר בלי ברכה. ורבן ציין התפעל מהשגוחה על יוינו, שבדיוק כשהוא סיים לברר את ההלכה הזאת, הוא נשאל עליה. הוא סיפר שמסופר לך סם סייפר, שהשאלות שהיו מגיעות אליו, זה בדיוק כמו הסוגיות שהוא עסק בהן בישיבה. כשלמד מחסי וומס, שאלו אותו בהיבום, למד חולין, שאלו אותו בשחיטר, טרפס וכו' וכו'. זה עשה דשמי שתמיד הוא יהיה מונח בסוגיה שהוא עליה ונשאל, כדי שידע לברר את הדין לעמיתו. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, השוט היומי, מדור שמשמח את הציבור, הרבה דברים מעניינים. השאלה היא על חבר שיש לו תלושים של קנייה, של יש, תוכניית יש המפורסמת. הוא רוצה למכור אותם, הוא מבקש שאני אקנה ממנו, ואני אשלם לו בעוד חודשיים מחיר מלא. אבל אני מוכן לקנות ממנו רק בגלל ההקפה שהוא מוכן לתת לי. האם זה לא נקרא כמו ריביס, או שזה כמו מחיר של הרחוב? אז התשובה היא שכיוון שהתלושים האלה נמכרים ב-4 או 5% פחות מהסכום שכתוב עליהם, אז יוצא שאם הוא שלם במחיר מלא תמורת הקפה זה ריביס. וכבר ריביס חיצו שזה לא דומה לשטר חוב. דף האם היא בהלוכה, שלושת הסוגים של אוהל הרי, מה הם שלושת הסוגים? והאם מותר לעשות אוהל הרי בשינוי? אז תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים על הדף האם היא בהלוכה, בין יתר הדברים גם את הדברים האלה. וכדרכנו, בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף האם היא בהלוכה. אז שלושת הסוגים האלה, הם מובדלים על פי המטרות שלהם. סוג הראשון, אוהל שהמטרה להשתמש בחלל שמתחת. זאת אומרת, למשל, הוא נועד להגן מהשמש, מהגשם, או לסייע לאיזו פעולה כלשהי תחתיו. אז אסור לעשות בו גם את הגג בלבד בלי המחמצות, כגון הגבי עמודים. סוג שני של אוהל, שהמטרה להשתמש בצד שלו, כן, למשל מיטה, שהדרך, בצד העליון, סליחה, אבל הדרך, אוהל שהמטרה להשתמש בצד העליון, אבל הדרך היא להשתמש גם בחלל שמתחת. למשל, מיטה, הדרך היא להשתמש בחלק העליון, אבל אם משתמשים גם מתחת, שים שם נעליים וכדומה, אז אין איסור לעשות אותו בשבת, כשיש בו גג בשתי מחיצות לפחות. אבל רצוי להחמיר, לא להניח גם גג בלי מחיצות. אוהל שהמטרה שלו, זה אוהל השלישי, להשתמש בצד העליון ולא משתמשים בכלל בחלק שמתחת, וזה נחלקו הפריסקים, אם מותר לעשות אותו, אמר בו מחיצות. דעת המשנה ברורה שנכון להחמיר, וגם נחלקו הדעות בנוגע לשלוש מחיצות, האם זה דין כמו ארבע מחיצות. אבל כל הדייס מותר לעשות עם שתי מחיצות. האם מותר לחבר כיסא תינוק לעגלת שכיבה בשבת? כאמור, רבותיו אל הרי שהמטרה לשימוש בצד העליון, אסור לעשות אותו בשבת על ידי שמעמידים מחיצות ומנחים את הגג עליהן. אבל מחיצות שהעמידו בימות חול, או שהעמידו בשבת שלא על דעת להניח עליהן גג, מותר להניח את הגג גם כשיש ארבע מחיצות. ולכן, לדוגמה רבותיי, מותר לחבר כיסא תינוק לעגלת שכיבה, גם כשנוצר בזה אוהל עם מחיצות מעל למקום השכיבה שבעגלה. ולמה? כיוון שהמחיצות עומדות במקום שלהם מערב שבת. אבל אסור להסיר את הכיסא עם העגלה, כיוון ששקירת אוהל אסורה גם באוהל כזה. כמו כן רבותיי, אין איסור בעשייה של אוהל הרי כזה, אלא כשהתחתית של המחיצות נמצאת במרחק של פחות משלושה טפחים. כן, זה בין 8-10.6 סנטימטר לשיטות השונות כל טפח, כן, נכפיל בשלוש, בין 24-29. אז אסור, זה צריך להיות במרחק של לפחות שלוש שיטות הטפחים האמורים מהקרקעית שלו, ויש אומרים שאם הגג מוגבה מהמחיצות, ייתכן שנדרש גם שהמחיצות יגיעו עד לגובה של 10 טפחים. בהמשך למה שאמרנו, עשייה שלא עולה רעי, שהמטרה לשימוש בצד העליון לבד, אז אסור רק כשהוא מעמיד המחיצות בשבת על דעת להניח עליהם את הגג, ואחר כך הוא מניח עליהם. אבל מותר להעמיד בהתחלה את הגג, ורק אחרי זה להכניס תחת מריצות, כיוון שזה לא כדרך בעניין. ויש אומרים, שאם הוא מחזיק את הגג בידו, מותר להעמיד מתחת מחיצות, גם אם המטרה של האוהל היא לשימוש בצד התחתון. כיוון שזה נועד להגן לפני השמש, בגלל שדבר שאדם מחזיק ביד שלו, אין על זה שם של אוהל. ומאידך, הוספת המחיצות לא נעשתה כדרך בעניין, כי הרי הוא מוסיף אותם רק אחרי שהוא העמיד את הגג, והוא נמצא שלא עשה איסור בהנחה של הגג, ולא בעמדת המחיצות. וכמובן, כל מה שאמרנו לאל וכאן, זה רק באוהל הרי. אבל באוהל קבע רבותיי, אין שום משמעות למטרה של אוהל, או לסדר של העמדה של אוהל. וכל עשיית גג או מחיצה או הוספה עליהם, הם יהיו אסורות מן התורה משום מלך הזבועים. אתמול למדנו שחז"ל אסרו עשייה של אוהל הרי בשבת, אבל התירו תוספת אוהל הרי. זאת אומרת שמקום שיש עליו כיסוי ברוחב טפח מערב שבת, מותר להוסיף עליו בשבת תוספת הרי. אם הוא הניח בערב שבת יריעה מגולגלת על גבי מקום שהוא רוצה לחסד אותו בשבת, אסור לפרוס אותו בשבת גם אם הרוחב שלה כשהיא מגולגלת הוא טפח ויותר. אלא אם כן, הוא התחיל לפרוץ את הברב שבת ברחוב טפח. עגלת תינוק שיש לה גגון מתקפל, מותר לפתוח אותו בשבת, ומותר גם לפרוס אוהל הרי בהמשך לגגון הזה. גם כשבכניסת השבת הגגון היה מקופל ולא פרסו אותו ברחוב טפח. וכדרכנו אנחנו מפליגים 100 ימים אחורה, שבהם למדנו באותו יום איזה לכלוך מותר להסיר מהבגדים בשבת. בגד שנדבק בו לכלוך של בוץ או תבשיל וכיו יצמד, אם הלכלוך יבש, לפעמים יש באיסור, בעשרה שלו, איסור של תויכן. למשל, אם מדובר בבוץ או תבשיל שהתייבש, יש בזה איסור תויכן. אם אין בלכלוך משום איסור תויכן שהוא לך, אז הדין שלו הוא ככה. אם אחרי שיסיר את הממשות של הלכלוך, יישאר קטם על הבגד, אז אם מותר לשפשף את חלקי הבגד, זה בזה מהצד הפנימי כדי שהלכלוך ייפול. לכן מותר להסיר את הלכלוך בעזרת ציפורן או גב סכין, לכן גם שמותר לעשות בצד האחד של הסכין. אבל אסור לשפשף את חלקי הבגד אחד בשני מהצד החיצוני, כי זה נראה פעולה של כיבוס רגילה. אם אחרי שהוא יסיר את הלכלוך לא יישאר כתם על הבגד, מותר להסיר רק מבגד שלא מקפידים על הניקיון שלו. ואילו בגד שמקפידים על הניקיון שלו, וכמו שמצוי בימינו ברוב הבגדים וברוב האנשים, אז יהיה אסור להסיר אותו. ולדעת השונים רבים, האיסור הזה הוא מדאורייתא. עד כאן בענייני הדף היומי בהלכה. אנחנו מגיעים לדף היומי תלמוד בבלי, איך מצאו את מקום המזבח בבית שני? ומה העידו 3 הנביאים שעלו מן הגוילו? ולאילו יהודים קרא רבי טרפון בני קטורי? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים, דף סמך ב'. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים. אנחנו משפחת החפצים בחיים, שרוצים את החיים שלנו. חיים נפלאים ומאושרים. ועל ידי לימוד עמי בספר חובץ חיים, אנחנו מגיעים לזה ברוך השם. אז בואו, תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא בספר חובץ חיים, שהיום, איפה שאנחנו אוחזים, בכלל בית הלכות לשנורא, כותב החובץ חיים, שהיתר לספר לו שנורא, לפני 3 אנשים, זה רק באותה עיר, לא בעיר אחרת. גם אם שהערות מצויות זו לזו, ובהגעות ברמיים חיים מוסיף שאין לזה, שזה לא כלל קבוע, זה תלוי עד כמה הסיפור מרעיש את אוזני הבריות. כי יש דברים שנשמעים אפילו מהיר להיר, יש דברים שלא נשמעים כל כך כי הם לא חשובים ומעניינים, שבוודאי לא נשמעים מהיר להיר. ובדברים כאלו מה אנחנו מצחיים, ייתכן שאפילו באותה העיר, עם עיר גדולה, סיפור לא עומד להתגלות בחלקי העיר, העיר האחרים. ורבי אור מוסופי שבוערה דיר שמוסיפים כמובן את העניינים האקטואליים שבזמננו התפתחות האמצעי התקשורת שחוצים ימים ויבשות, אז יש שכתבו חלקס בניומין, שזה לא תלוי רק במקום שנאמר, אלא בעיקר כלפי מי הדברים נוגעים. שישנם דברים שגורמים מזה שערה בקבוצה מצוימת של אנשים שקשורה לאותו אדם שעליו נאמרו דברי הגנאי, שכלפיהם יש להיות שכשנאמרו הדברים באפיטלוסה, אז יתפרסם ביניהם גם אם הם גרים במקומות מרוחקים מהמקום שזה קרה. אבל אצל אנשים אחרים שלא מגלים עניין בסיפור הזה, זה לא יתפרסם בכלל, ולהם יהיה אסור לספר גם אם זה נאמר באפיטלוסה, וכמובן שכל דבר יש לדון לגופו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חובץ חיים בספרו ובספרו על פרק ד', האיש הנבון, אם העצר בא לפתות אותו לשנוא את החבר שלו, צריך מה הוא יגיד לנו? מה התשובה, רבו ישי? העצר הוא דופק על הדלת של הלב, הוא אומר לך, נו, החבר שלך מתחיל לפתות אותך לשנוא אותו. מה עונים לו? תשמעו תשובה של החובץ חיים. מה לך יצרי שתמיד תרדפני ותפתה אותי לשנוא את חברי? הרי בכל רגע שאתה מכניס שנאה בלב על החבר, אתה כמכניס בשר חזיר לפה. ממש אתה מסיד אותי לשנוא אותו. אני לא יכול להבין על מה לשנוא, קרי. אולי השם כבר נתבהרת לי שאולי השם משום דבר, ואתה רק רוצה להכשיל אותי לחשוד בקשרים. ולהפך, תמשיך ותגיד לו מהחובץ חיים. יש לי עליך תרומת גדולה, ואני צריך לשנוא אותך. תחליט שנאה, כי אתה יותר שונא אותי ממנו. כי אתה גורם לי שאני אהיה שנוא ומתועב בעיני השם, ועל כל רגע ורגע לעבור עליו שלסיס נסחך בלבביך, שזה עבור מאוד חמור. וממשיך החובץ חיים ומכה לו בראש ליצור עורב, ואומר, תגיד לו, אני כבר מכיר אותך לשקרן, שאני רואה שעל כל מצווה ומצווה מצוות השם שאני רוצה לקיים, אתה בא בטענות שונות ומפתה אותי לבטל. ולהפך, אם אני רוצה לעשות איזו עבירה ואני רוצה שלא לעבור עליה, אם בא איזה דבר עבירה ואני לא רוצה לעשות אותו, אתה מתחיל להביא לי טענות שונות, מראה לי צדדים של יתר. ואלולי שהתגברתי אליך בחסדי השם, וראיתי שקוע בעבירות עד אין נשאר. אומר חובץ חיים, כללו של דבר, אחרי ניסיון זמן רב, ואחרי פשפוש עם מעשים רעים שעשיתי, אני מוצא שאתה בעצמך גורם לי את כל זה. ומהיום והלאה אין לי שום תרומת ושנאה לחבר שלי, והשם יברך אותו בכל העניינים. ומסיים חובץ חיים ואומר, בוודאי אם ישים אדם את הדברים האלה נגדו, לא ילקד ומצודת העצב שהתארה, והתסור השנאה מלמיום, משום שיבוא הדיבור שמברך את חברו, ויבטל את מחשבתו הראשונה. דברים נפלאים של מורן החובץ חיים בספרו אהבת ישראל. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, הנה הפרשת שבוע, ולא, הרי אוי סי אחד מהם. יש פה כמה דברים נפלאים על הרב שיינברג. בפסקה הלוכה שלו, הוא נתן דגש חזק לבן אדם לחווי רואי. היה כמה פעמים שהוא פסק הלכות שיכולות לגרום צער לזולת. והוא מסביר איך לנהוג בעדינות, שלא יגרם כתוצאה מהפסק צער, או לפחות לצמצם אותו. הגאון רב שמואל רוזנגרטן, ראש ישיבת בעל, סיפר שפעם הוא שאל שאלה, ורבינו ענה את התשובה שלו, והוא הדגיש שהפסק הלוכה הזה שהוא פסק לו, זה רק בתנאי שלא יגרם צער לזולת. אבל בהלכה הזאת ידי נשתנה אם יגרם צער. עוד דוגמה, כשהוא ענה לגבי איסור של רחצה ב-19 יומים, אנחנו בראש חודש תמוד, השם יעזור השנה, לא יהיה לנו את כל עיני עבולות ב-9 הימים, המשיח כבר דופק בדלת. אבל הוא מדגיש לשואלים שלמרות שבדרך כלל אין להתרחץ, צריך להקפיד לא לצייר את הרבים על ידי ריח בלתי נעים, על ידי שיפזרו ריח נעים וכדומה. כמה פעמים קרה לו שגרמו לו נזק והוא נזהר שלא ירגישו שהחיבו והזיקו לו. היה זה בשמחה אחת שהוא היה שהמלצר חילק את המנה הראשונה והשפח לו מהרוטב על הבגד של הראשי והמלצר נתקע בבושה עצומה. הוא לא מצא את המילים מבקש את הסליחה, אבל רבינו הפך את המצב. הוא התחיל מיד להגיד לו שהוא זה שהכשיל אותו מבלי משים והוא מבקש ממנו סליחה. וככה לא נתקערה דעתו עד שכמה פעמים במהלך השמחה הוא קרא לו וביקש ממנו סליחה. בערוב ימיו שהיום מעלים אותו בכיסא, קרה שתוך כדי שאלו אותו, והמשיכו להעלות אותו, תוך כדי שהצבעות שלו נתונים במעקה, עד ששמו לב, מיד ביקשו סליחה, והרבינו שא אותם בחיור שכלום לא קרה. ומספר אחד מבני הבית שכל עוד היו הבחורים שאלו אותו בבית, זה קרה, נראה באמת שלא קרה כלום, אבל ברגע שעזבו, מיד הסתכלו על היד וראו שזה כואב, וזה לא סתם. עד איכן הגיעו הדברים, רבותיי, סיפר את התלמיד שהיה איתו בחדר, שרבנו נעמד, אז התלמיד חשב שהוא קם ללכת, אז הוא הזיז את הכיסא מאחורה. רבנו לא שם לב, ושוב התיישב, אז הוא נפל. וכשהוא קם והתיישב על הכיסא, אז הוא הבין את ההרגשה הנוראה של התלמיד, מיד הוא קרא לו, הכל משמיים, לא קרא לו בראש שם שום דבר. והוא השיב בבדיחות, זה לא משנה מה עם הראש, כמה שיש בפנים. באותו תקופה כשבאו לספר אותו, אז הוא ביקש להימנע מזה. הם התפלו, למה הוא לא הסתפר כרגילו, אבל אותו מקורב הבין היטב. תשמעו מה זה רבי ישראל, הוא פחד שמא תתגלה המכה. ואותו תלמיד התבייש על מה שהוא גרם לרבו, לכן אני נמנע מלהסתפר עד שהמכה חלפה. עד כמה הייתה לו רגישות, אפילו לחשש של צער קטן של הזולת. פעם הוא נזקק לחבוש פלסטר על האצבע. ובאותו זמן הוא קובד בסנדקאוס. אז לפני שהוא נסע לברית, הוא ביקש להוריד את זה, שמא זה יהיה מאוס בעיני בעל הברית. כמו כן, כשהוא היה נכנס לחתונות, אז הוא מכניס לבתי האדמו"רים ומשפחות חסידיות שלא היו נהגים ללכת עם עניבה, אז הוא מכניס את העניבה שלו מתחת לזקוטון, כדי לכבד את המנהג שלהם ולהיות כמה שפחות שונה מהם. פעם ניגש איזה אדם בטעות לעמוד התפילה של הישיבה, להתפלל. זה היה מחוסר ידיעה שרבינו מקפיד להתפלל את כל התפילות בעצמו לפני עמוד. אז רבינו ביקש להניח לו, שלא ייפגע. פעם נכנס איזה אדם, הציג את עצמו שהוא אלמוני. הוא בעצם היה תלמיד ותיק מימים ימימה. רבינו לא זכר אותו, וכנראה הוא חשש שהוא ייפגע, ולכן הוא התחיל להתנצל, והוא סיפר שהוא החליף כמה פעמים משקפיים, חוש הראייה לא במיטבו. הכל כדי שהוא לא ייפגע. ומה הייתה אם הוא גם לא אהב שמחכים לו. בבית שלו הדלת הייתה פתוחה בכל שעות היממה. ואילו כשמאן דהוא היה נוקש על הדלת של החדר בישיבה, הוא ביקש לפתוח מיד, אפילו שהוא עסק בעניינים הפרטיים. עד כמה בדקדוקם רבותיי של גדולי ישראל להיזהר לא להרע לאף יהודי מישראל. ולקראת סיום אנחנו מגיעים לדור הנפלא, התחזקות יומית. במאור ושמש, שהיום זה היורצת שלו, הרב הקודש מקלוינימוס קלמן, ברון אפשטיין. אז בספרו על הפרשה, במאור ושמש של הפרשה, הוא אומר, מי שהוא שפל רוח, יוכל השכינה הקדושה לשרות עליו. הוא מביא ראיה, הר סיני יוכיח, כמו שאמרו חז"ל, כל המשפיל את עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביהו, שהעיקר הוא שפלות הרוח. וכל מי שבא בשער הנבא יותר, יכול להיות יותר מרכבה לשכינה הקדושה. תודה רבותיי שלא להתגאות על אחרים, ונזכור שכל הכישרונות שיש לנו, כל הכוחות שיש, כל הכוחות, מתנה מאת הריבון שלנו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, נאחל לכם חודש טוב ושבת שלום, הרבה הצלחה.